ערב טוב. אנחנו שבוע שעבר עסקנו במדרג שצריך בחינוך. אני רוצה להמשיך ולפתוח במקור, מקור מספר 5. המשנה במסכת אבות אומרת, אנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אנטיגונוס איש סוחו נותן איזושהי שאיפה רוחנית. אתה עובד את השם, תעבוד אותו מאהבה. אל תעבוד אותו על מנת לקבל פרס. תעשה את הדברים מרצון, משמחה. ונגענו בזה שבוע שעבר. מאיזה גיל אפשר באמת לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס? מאיזה גיל? ילד מאוד קשה לו. מאוד קשה לו המושג המופשט הזה של שלא על מנת לקבל פרס. הוא זקוק לחיזוק החיובי המיידי. הוא זקוק לזה. עכשיו, אנחנו לפעמים רואים את זה אולי כאיזשהו קלקול, אבל זה לא נכון. יש הסבר עצום. לאנטיגונוס איש סוחו היו שני תלמידים, צדוק ובייטוס, שמהם יצאו שתי כתות לא פשוטות לעם ישראל, הצדוקים והבייטוסים. אחד ההסברים זה שהם ניסו להפנים את השאיפה הזאת בשלב מוקדם מדי. ויצא מזה קלקול גדול. כשאתה מנסה להוביל ילד אל מקום נפשי שהוא עדיין לא מסוגל להיות בו, זה קלקול מאוד גדול. אחת מהבעיות הגדולות בחינוך, ואנחנו ניגע בה שאנחנו לפעמים מפחדים. מפחדים מזה שיש תהליך, ומחפשים את התוצאה עכשיו. ואני רוצה להקריא לכם גמרא במסכת כתובות. הגמרא במסכת כתובות עוסקת מאיזה גיל בעצם צריך להקפיד עם ילדים חינוכית. אומרת הגמרא ככה, אמר רב יצחק, באושה התקינו. שיהיה אדם מתגלגל עם בנו עד 12. מכאן ואילך יורד עמו לחייו. אני חוזר. שיהיה אדם מתגלגל עם בנו עד גיל 12. מה זה מתגלגל עם בנו? זורם איתו. לא נבעל. לא מנסה שהוא יהיה מחונך עד גיל 12. לאט לאט. מגיל 12? יורד עמו לחייו. קראתי הבחנה מאוד נכונה של הרב קרוב בספר שהוא הוציא על חינוך. שהיום זה יתהפך. שהיום אתה רואה מציאות חינוכית, שעד גיל 12-13 יורדים לחייו, מקפידים איתו, בבית ספר, בשיעורי בית, התנהג, ואיתו הוא מגיע לגיל 14, ההורים ככה לוקחים צעד אחורה, לא נעים, עכשיו זה כאילו מתחיל מתחים, של הילד כבר לא רוצה שיכפו עליו. הוא שואל שאלה, נפלאה. אולי אם זה היה הפוך. כלומר, אנחנו מגיעים הילד בגיל 14, והוא בעצם כבר 14 שנה משגעים אותו. 14 שנה כבר קופאים עליו מה לעשות. זהו, די. הוא פורק עול. אבל אם זה היה הפוך, עד גיל 12-13 זורמים איתו. באהבה גדולה. לא בדרישות גדולות, כי יודעים שהוא עדיין לא יכול להכיל את הדרישות. שהוא עדיין לא יכול לצייר בנפשו את הציורים הללו. מגיל 13-14, שעכשיו הוא מתחיל להבין. עכשיו כבר יש לו חשיבה יותר רחבה. עכשיו דורשים. כן.
לזרום עם הילד.
כן.
הכוונה בביטוי הזה זה בניינים של יראת שמיים והלכה, או למשל, דיברנו על אחריות.
והכל. לזרום עם הילד זה לא אומר אנרכיה בבית, חמוד שלי תעשה מה שבא לך. לזרום עם הילד זה להבין שהילד עובר תהליכים, ושלא צריך להיבעל, ולא צריך לעמוד על קוצו של יוד, ולא צריך... אני חוזר לשאלה שבה פתחתי פעם הקודמת. יש לי ילד בן 8 וילד בן 14. האם ברור לי איפה אני מוותר לזה ולא מוותר לזה, או שאני מתנהג עם הבית בכללותו כאותו בית? אם אני מתנהג עם הבית באותה צורה, אז לא הבנתי את התהליך שהוא עבר. לא הבנתי שצריך להעביר תהליך. לא יכול להיות שיש לי אחים ואני דורש מהם את אותו דבר. זה נכון שאחים התחילו מיד להגיד, רגע, אבל למה ממנו כן ולא ממני וכולי? הפוך בדרך כלל. לא, למה ממני לא וממנו כן? למה ממנו לא וממני כן? אבל אם אתה, כאבא, מוביל את זה מתוך הבנה גדולה, כן, זה הילד בן השמונה, אני זורם איתו. היום הוא קצת נפל בזה, לא נורא. אני מכיל, אני מקבל. כשהוא יהיה בן 14, לא, זה כבר לא. חמוד שלי, אתה כבר צריך להיות עם אחריות. פה כבר יורד עמו לחייו. נכון שהביטוי הזה יורד עמו לחייו הוא ביטוי קשה. אבל בואו תראו איך הגמרא מתבארת. קודם כל, הגמרא קצת דנה, מקשה, הגמרא איני. יכול להיות שבאמת עד גיל 12 ככה זורם איתו. והוא אמר לרב, לרב שמואל בר שילת. רב אמר לרב שמואל בר שילת, שהוא היה מלמד תינוקות, בציר מבר שיט לא תקביל, פחות מגיל 6 אל תקבל. בר שיט, מעל גיל 6, תקבל, וספי לכתורה ותאכיל אותו כמו שור, כלומר, תלעית אותו. אומרת הגמרא, כן, אין, באמת, תלעית אותו. אבל אינו יורד עמו לחייו עד לאחר 12 שנה. רש"י מסביר, מגלגל עם בנו, אם מסרב מללמוד, יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים. אל תדרוש דרישות חותכות ועונשים, ויקוב הדין את האב. אבל אחר כך יורד עמו לחייו, לרדותו ברצועה ובחוסר לחם. זה לא שיטות חינוכיות שמקובלות בימינו, אבל הכוונה פה כבר כן תהיה עם יד חינוכית הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, גם זה ביטוי לא מקובל לנו, הרבה יותר סמכותית. והיום תסתכלו עד כמה הפכנו את הסדר. עכשיו, מה ההיגיון? לדרוש מילד בן 6 או לדרוש מילד בן 15? לדרוש מילד בן 6 שלפעמים הוא עדיין בדמיונות בכלל. הוא עדיין לוקח את הפלמוביל שלו ומנהל איתו שיחה. כלומר, הוא נמצא במקום אחר. או מילד בן 15 שהוא כבר איתך בגובה העיניים פחות או יותר. ואנחנו התהפכנו. כי כל כך הקדמנו את ה... חינוך, גם במערכת החינוכית, בציונים, במדדים, בדרישות, שכשאתה מגיע לגיל 13, כבר די, תעזוב אותי.
בתיאוריה?
כן.
בתיאוריה זה יכול להישמע נחמד, אבל לא בטוח שזה יותר נכון מהדרך השנייה. יכול להיות שילד שעד גיל 15 לא אמרו לו לבוא לתפילה, אז הוא בגיל 15...
לכן שים לב מה רשום פה. לא רשום... עד גיל 15, התעלם ממנו. אני לא מכיר אותך, חמוד שלי, ניפגש אחרי בר מצווה. יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים. חמוד שלי, בוא לתפילה. אבא, לא בא לי. לא, בוא, כדאי לך, שכנע אותו בשיחה. טוב, אבא, אני עוזב אחרי שחרית, בסדר? אלך אחרי שחרית. חמוד שלי, בוא, היום יש קידוש, בוא, כדאי. יגלגל עמו בדברים רכים ובנחת.
ואז בגיל 15, שהוא פתאום, אבא, אני לא רוצה ואני עייף. בא לי
לישון,
גיל ההתבגרות.
אז זה לא, א', חינוך זה לא פתאומיות. א', אם אתה הובלת איתו דברים בנחת, הוא לא פיתח אנטי, הוא לא צייר בנפשו ציורים שאחר כך קשה לו להתנתק מהם. אם ילד מגיל 6 עד גיל 13, הספקנו להפוך את בית הכנסת למקום שדי נמאס לי, הוא מגיע לגיל 13, שהוא כבר חייב להגיע לבית הכנסת, כבר עם רקורד של 7 שנים נמאס לי. לעומת זאת, אם אתה בגיל 6 עד 13, הולך איתו בנחת. היום לא באת בכנסת, לא נורא חמוד שלי. זה בסדר. אני אתן לכם דוגמה הלכתית, אגב, נושא התפילה. יש שתי דעות בהלכה. דעה אחת, דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר ככה. אדם... עובר לו איזשהו יום מאוד קשה, טרוד מאוד. נכנס בדרך לבית הכנסת, ניקח סיטואציה, הוא מגיע 5 דקות לפני שקיעה בדיוק לתפילת מנחה, תוך כדי החנייה הוא דופק אוטו של מישהו, והוא עכשיו נכנס לתפילה, הוא יכול להתפלל? אין סיכוי. אומר הרמב״ם, אל תתפלל. או בשפה היותר מוחלטת של הרמב״ם, הבא מן הדרך, והוא עייף וטרוד, ישעה ג' ימים בלא תפילה, עד שתתיישב עליו דעתו.
אני כל יום חוזר ככה מהרבה.
אז לפי הרמב״ם, אתה באמת לא במצב תפילה, אתה לא יכול להתפלל. כלומר, אומר הרמב״ם, הבא מן הדרך, אדם חוזר ממילואים, חוזר מטיול גברברים, עייף וטרוד. תנוח, תודיע לגבאי, גבאי יקר, אני לא אגיע בשלושה ימים הקרובים, אתה יכול להושיב מישהו במקומי. ככה הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות תפילה. כותב השולחן ערוך. אבל בימינו, כיוון שאם נבוא לכוון, נמצא שלא נתפלל אף פעם. אז לכן נתפלל בכל מקרה. אבל אם אני חושב על האידיאל, מה האידיאל של התפילה, הרמב״ם או השולחן ערוך? הרמב״ם, נכון? עכשיו, אם כשילד, במהלך הילדות שלו, לא נתתי לו את האופציה להיות רמב״ם, אלא מגיל 6 אני כבר מגדל אותו, תשמע, כוונה, לא כוונה, מצב תפילה, לא מצב תפילה, אתה צריך להיות בתפילה. איזה תובנה תפילה נתתי לו בנפש שלו?
כלום, סתם מלל.
של... זהו, זה החובה. אבל אם מגיל 6 עד גיל 13, הלך איתו בנחת, חמוד שלי, אתה לא רוצה לעזור היום? באמת קשה לך, לך תנוח. הרי ילד הוא לא רע מטבעו. ולכן אם אני אשאל שאלת רקע, נחזור רגע לדוגמה הזאת. ממה לפי דעתכם נובע הרבה פעמים הלחץ שלנו בחינוך? מזה שאנחנו מקדימים את החינוך. ממה? א', מפחד שנפספס. אתה מפחד. רגע, אם אני לא ארגיל אותו עכשיו, מה יקרה? פחד. כאילו להרגיל זה מילת קסם. כאילו אם הוא יתרגל, הוא עכשיו זהו, זה אוטומציה. למה? זה אילוף? אז א', מפחד. מה עוד?
מה יגידו?
מה יגידו? זה בכלל קריטריון חינוכי לא ממדרגה גבוהה. ולכן אומר, תראו איך השיטה מקובצת גם כן, מבארת הגמרא הזאת, היא מגלגל עם בנו להתגלגל ולהתנהג עמו לאט, שלא לחופו לעסוק בתורה יותר מדי. אל תבוא אליו בכפייה, תן לו את הנחת, תן לו את הזרימה, עד גיל 12. עכשיו אנחנו, אם אני חוזר למה שמניע אותנו, אנחנו מפחדים. ב', אנחנו אישית חיים נורמות של תוצאות מיד. אני רגיל לתוצאה. אני עושה משהו, רבע שעה, חצי שעה, שעה, אני רוצה לתוצאה. זה לא חינוך. זה לא חינוך. חינוך זה לא תוצאות אוטומטיות. חינוך זה באמת תהיה מסוגל להתגלגל עמו. והדבר שהכי בעייתי, אם אני לא מסוגל להתגלגל עמו, זה אומר שאין לי אמון בו. שאין לי אמון בו. אם אני באמת מאמין בו, כמו שאני מאמין בעץ הזה, שרגע נכון, עכשיו הוא נתן בקושי איזה חצי פרי. אבל רגע, הוא ייתן. תן לו את הזמן. תן לו את הזמן. לעץ, לא תגידי, אבל רגע, אבל תכלס עכשיו אני צריך 40 לימונים. אז תנערי אותו עד שיפלו 40 לימונים? לא. את מבינה, זה מה שיש לך, יש לך עץ בן שנתיים, מה לעשות? יש לי בבית ילד בן 7, מה לעשות? אין לי פיליפינית בן 40. מה לעשות? אפשר לזכור פיליפינית בן 40, ושהוא יעשה, אבל זה לא מה שיש לי בבית. אני רוצה רגע לקפוץ אל מקור, לא מספרתי, שכחתי. המקור השני, בדף השני, בצד השני, אמר רבי נחמן, שמה שהמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע התינוק כלל. כשאתה דוחק בילד, הוא לא יודע כלום. וגם אם הוא יודע, זה אילוף, זה לא חינוך. רק צריכים להיות אומן גדול בזה, ללמד את התינוק בהדרגה, בלי איום הרבה ובלי דוחק יותר, ועל ידי זה יתפוס יותר בנקל. כלומר, אתה צריך לאפשר לו את התהליכיות, כמו שאמרנו. כי אמר שהמלמד חוזר עם התינוק ואומר לו סחור, סחור, מישון אשכנז, מי שיכול להקריא לי זה יהיה טוב. איך? מידן. טוב. אם היה חוזר עמו מעט בנקל, בוודאי היה תופס הדבר היטב והיה זוכו. אבל אחר כך חוזר עמו ואומר לו כמה פעמים זכור זכור, עד שאחר כך שואלים את התינוק הפירוש של אותו המקרא, יכול להיות שישיב התינוק שפירושו הוא זכור זכור. כי התינוק סובר שזהו הלז של המקרא. כי בזה שדוחקים את התינוק, בזה מבלבלים אותו לגמרי. ואי אפשר לבאר הדבר הזה. והוא ברור למשכיל, ונצרח מאוד למלמדין, וכן לכמה עניינים. כי זהו כלל גדול שלא לדחוק עצמו ביותר על שום דבר, רק בהדרגה ובמיתון. עכשיו אני עוזר לדוגמה שלך, הדוגמה של העזרה בבית. אני רוצה שכשהוא יעזור בבית שלו, זה יבוא ממקום של כפייה, של טוב, נו, מה לעשות, אכלתי אותה גם, אני צריך לעזור פה, או שזה בא ממקום של שמחה. אם אני כל הזמן חזרתי לו, אתה חייב, אתה חייב, קדימה, עכשיו אתה חייב, ולא נתתי לו את האפשרות לגדל אצלו את הבחירה, אני בוחר לעזור, אז גם בגיל 30 הוא יעזור כי הוא חייב. והוא לא יעזור כי זה בעצם הפך להיות חלק ממנו. ואני רוצה לקרוא איתכם מכתב שכותב הרב קוק ליהודי שפונה אליו כנראה עם צרות חינוכיות. כותב הרב, זה לי ימים רבים באגרות הראיה, אשר לשמחת לבבי הגיעני מכתב כבוד תורתו. שמחתי לראות דבריו היקרים לי כחוק אוהבים נאמנים, אבל נעצבתי גם כן הרבה מצערו של ידידי על דבר בניו. וזה כמה שאינני מבקש לכתוב לו כבקשתו. ופה הרב קוק נותן כמה יסודות, חלקן נרחיב אותם בשיעורים אחרים, אבל חלקן מה שדיברנו. כן, ידידי, הנני מבין הרבה דאבון לבבו, אבל אם יחשוב כבוד תורתו כרב המון הלומדים, שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר שרו מדרכי התורה והאמונה על ידי זרם הזמן הסוער, הנני אומר בפה מלא שלא זו הדרך אשר השם חפץ בה. דבר ראשון, הוא אומר לו, אל תתייאש. אותו אדם, כנראה, הילדים שלו פרקו עול, והוא התייאש מהם. אומר לו הרב, דבר ראשון, אל תתייאש. מה אתה מתייאש מהם? דבר שני, כן היא השפחה בישה, שזרם הזמן שנתנו לה מן השמיים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדוף כעשן, שהיא משדלת בכל כשפי הרבים את בנינו הצעירים לזנות אחריה. הם אנוסים גמורים וחלילה לנו לדון אונס כרצון. דבר נקודה שנייה שאומר הרב, דע לך, הילד שלך, הבן שלך, הוא לא אשם. יש לו השפעות חיצוניות מאוד קשות. דיברנו על זה כשעסקנו על הרע. יש לו גורמים סביבתיים, ולא נרחיב בזה. על כן, יש מכל אלה אחרית ותקווה. אם אתה מאמין בילד שלך וגם יודע שהקלקולים הם מבחוץ, אתה לא דואג. הנשמה הפנימית של קדושת ישראל מסתתרת בקרב לבבם, בכמה מידות טובות הנמצאות בהם, וכל עיקר מה שיכלה הרשעה לתפוס אותם בליבם, הוא גם כן מצד נטייתם הפנימית לטוב ולחסד. זאת אומרת, הרב בעצם תעמיד בהם ותדע שאפילו הרע שיש בהם, הוא כי הם לא מבינים, כי הם פתחו את ליבם להשפעות כאלה או אחרות. מכל מקום אי אפשר לדמות אותם לרשעים ההולכים רק אחרי תאוותם הבהמית וכו'. אני רוצה רגע לקפוץ אל הפסקה האחרונה, כי זה הדברים החשובים לשיעור הזה. וזה במכתב אחר, הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל על דבר התנהגותו עם בניו, כבר אמרתי לכבוד תורתו ביותו פוימנו, ששיטתי היא להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים. זה דבר אחד. להתנהג עם מידת החסד הגמור. לא בנוקשות. לא בעיקוב הדין את ההר. בטח לא בגיל הילדות. ולומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. עם הילד הזה שסוף סוף עוזר, תגיד לו, חמוד שלי, איזה יופי, עזרת. כל הכבוד. תודה רבה, הוא פינה כולה צלחת אחת. בפעם הבאה הוא יפנה יותר. כי הוא יתחיל להשריש בליבו את המקום הזה. ואתה שם דגש על הטוב שבו. אני רוצה לתת לכם סיפור, שמעתי בשם הרב צוקרמן, סיפור חינוכי. שמה זה באמת לדעת לרומם את הטוב בילד כשאני מבין שאני מאמין בו, שאני סומך עליו. הסיפור הוא כזה. דמיינו לעצמכם ביישוב כמו שלנו, מסתבר שיש גנב שגונב מהמקולת. עושה רעש גדול, מישהו פרץ למקולת, גנב. מתחילים לחפש את הגנב ולא מצליחים. עובר שבוע, שבועיים, והגנב חוזר וגונב, חוזר וגונב, חוזר וגונב. וכבר קוראים לה רבשץ, וקוראים לה השוטר העירוני, הקהילתי, ושמים מצלמות, ו... בסופו של דבר תופסים את הילד הזה, תופסים את הגנב, וזה ילד בן 8. הגנב שסובב את היישוב על האצבע הקטנה ואת בעל המכולת, ילד בן 8. מתקשרים לאבא, אבא יקר, צר לנו להודיע לך שהגנב שמסובב את כל היישוב כבר חודשיים זה הבן שלך. בוא תיקח אותו במזכירות. עכשיו תדמיינו את המפגש הראשון בין האבא לבן. אבא בן ואמבולנס. מה המפגש הראשון? אומר הרב צוקרמן, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה. אפשרות ראשונה, אתה רואה את הבן שלך, תתבייש לך, ואיזו הרצאה שלמה, או בימים של פעם איזה טרחה, תעלה למעלה עד שיבוא משיח. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, חמוד שלי, איזה גאון אתה. איזה ילד חכם. חודשיים אתה מצליח לסובב את כולם. איך עשית את זה? רובנו נגיד, הפתרון הראשון הוא הגיוני, השני הוא הזוי. נכון?
שניהם לא שבועים.
אבל בוא נתקדם עוד צעד אחד בנפש של הילד. פתרון הראשון, הילד, אתה גנב. זה מה שברור לי, אתה גנב. פתרון השני, אתה חכם. ועכשיו חמוד שלי, אתה כזה חכם. שחודשיים הצלחת לסובב את האיש מקולת. בוא תחשוב מהחוכמה שלך, מה הוא חש. מה זה לגנוב. הפתרון הראשון בא מבעלה גדולה. שמטרתה היא אחת, להפסיק את הגניבה, נקודה. אם מזה יצא עכשיו גנב יותר משוכלל, כי עכשיו הוא יודע שהוא גנב, רק הבעיה עכשיו שתפסו אותו, את זה אתה לא שואל. הפתרון השני, השאיפה היא אחרת לחלוטין. השאיפה היא להוביל אצל הילד מהלך שהוא יבין למה זה רע לגנוב. ואני לא מפחד. אני לא נבן, נכון? הילד בן 8 נפל. הוא נפל. אני לא נבהל מזה. אני לא מתעלם מזה חלילה. אני עכשיו יוביל אותו. אבל אני יוביל אותו ממקום בונה. כי אני מבין שאני צריך להצמיח אותו. ואם אני חוזר לעץ, אני רואה שעכשיו אצל העץ, על העץ הזה יש עכשיו איזה מחלה, הפירות שלו ריקובים עלובים. מה אני עושה? אני מחפש בתוכו את נקודת הרפואה שדרכה אני אוכל להאחז ולהשפיע עליו. זה כשאני מאמין בתהליך, כשאני מאמין במדרג של חינוך. כשאני לא מאמין במדרג של חינוך, אני דורש פתרונות עכשיו, תוצאה מיידית. תוצאה מיידית זה לא חינוך. תוצאה מיידית זה אילוף. ויותר מזה, תוצאה מיידית הרבה פעמים, זה לשבור יסוד שיכול לבוא אחר כך. היה פה לפני כמה שנים אירוע של סמים, והיו הורים שאת הבן שלהם זעזעו על ידי משטרה, והורים שלא רצו. זה שעבר זעזוע, השתקם. זה שלא עבר זעזוע, פחות השתקם, לא צריך לפחד לזעזע. אבל לא בגיל 8. כי בגיל 8 זעזוע לפעמים שובר. הרבה פעמים אנחנו שוברים, כשאנחנו, כמו שאומר הרב, לא מבינים שהוא עוד לא במקום הזה. אני רוצה לסיים פסקה שראיתי מתוך מאמר של אריאלה בן אמיתי, אישה עם גישה חינוכית מיוחדת. המאמר הוא על ילדי החינוך המיוחד. וככה היא מספרת. מסופר על חכמי העיר חלם, שכאשר נפער חור בגשר שמעל הנער, ומאחור הזה אנשים נפלו ונפצעו ונפצעו, נתכנסו כולם על מנת לתכנן בניית בית חולים מתחתיו לטיפול בנפגעי הנפילות. אפשר לראות בכך הגבלה למה שקורה בחינוך בתקופתנו. מרוב עומס ועודף של גירויים ולחצים, ואני מוסיף על זה, ואתגרים שהוא עוד לא יכול לעמוד בהם, ודרישות שהוא לא יכול לעמוד, נוצר שבר גדול, ומיד צצים וקמים פתרונות ותרפיות מכל סוג אפשרי, תרפיה בתנועה, בציור, במוזיקה, בגינון, לבעלי חיים, בצחוק ועוד ועוד. החינוך של היום מעוקר מהחיות הטבעית, מהאבולוציה הטבעית של בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. תחשבו רגע על האבא הזה שהולך על פי בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. כלומר, 5 שנים הוא מלמד את הבן שלו רק מקרא. ולא מדקדק לו בקצות האצבעות בגיל 6.5. זהו, יאללה, די, בוא נתחיל משנה. לא, לא, לא. חכה. בגיל 8 הוא כבר עשה איתו פעמיים את התנ"ך, בוא כבר נקפוץ למשנה. לא. בין 5 למקרא עד 10. בין 10 למשנה. לא, לא, תחכה. תחכה עכשיו 5 שנים. 5 שנים לנו זה נראה עולם ומלואו. תחשבו על איזה מידה אצל הילד שלכם, בגיל 5 אתם אומרים, לא, לא, זה עד גיל 10 אין לי בעיה שיהיה ככה. תחשבו. תחשבו איזה מידה אתם רואים אצל הבן שלך בן 10, ואתה אומר, זה בסדר, עד גיל 15 שיהיה ככה. בדרך כלל אנחנו מסוגלים להגיד, רגע, 5 שנים עכשיו הוא יהיה ככה? מה פתאום? איזה 5 שנים? מחר בבוקר הוא צריך לשנה. טוב, אני אתן לך שבוע. אז זה לא נכון. זה לא נכון. חז"ל לא סתם כתבו את זה. ולכן זה מה שהיא כותבת. אנחנו עכשיו מולידים מלא בעיות, עכשיו מנסים לפתור את הבעיות במקום לתקן את השורש. החינוך של היום מעוקר מהחיות הטבעית, שהיא מורשת הכרחית, לגיטימית וראויה לכל באי העולם. ריבונו של עולם ברא את העולם בתהליכיות. רק לאחר שמזוהה הנזק, יש ניסיון מעורר חמלה לתקן את המעוות. היוצאים נזכרים מהניסיון להחזיר מעט חיות למערכת, הם אולי אותם יחידי סגולה, המבטאים על ידי הפרעות תפגותיות שונות את המצוקה השוררת למעשה בממסד כולו. אלה המכונים ילדי החינוך המיוחד. ואת אומרת, אולי ילדי החינוך המיוחד הם הכי נורמליים, שהם בעצם זועקים, יש פה משהו לא נורמלי, אז להם אנחנו מבינים, טוב, בוא נשנה לך את הסדר. ולעומת זאת, הילד, שהוא לא חינוך מיוחד, שהוא בעצם מקפל את עצמו תחת המכבש, הוא אחר כך נשאר עם צלקות בנפש. עם צלקות בנפש. כי הוא לא היה בנוי לזה. אז בסדר, הוא כופף את עצמו. לך אחר כך תיישר אותו. שמירת ההפרדה בין חלב לבשר. היה לי ויכוח על זה. אבא של ילדים שהיו אצלנו בבית, ואני הילדים שלי, גיל 4, 5, 6, זה הפרש של שנה, של שעה, בין בשר לחלב, 7, 8, 9, 10, 3 שעות, 11, 12 כבר להתקרב ל-6 שעות. הוא מקפיד עם הילדים שלו, ילדה אחת בת 5, אחת בת 7, אחד בין, אני חושב, בין 8, משהו כזה, הוא מקפיד איתם כבר 6 שעות. עכשיו, הילדים בגיל הזה, 6 שעות, זה בשבילם טראומת עולם. טראומת עולם. עכשיו, הוא מגיע אל המקום הזה של, עכשיו אני חייב בזה, מה זה אני חייב? הייתי חייב לזה כבר כמה שנים. לא נבנה בו שום הדרגתיות שאפשרה לו להכיל לאט לאט בנפש. לאט לאט. החיוב במצוות, כמו החיוב בעולם הבוגר. כן, יש משהו שבגיל 15 אני כבר לא מוכן לקבל ממך. בגיל 15 אני כבר לא מוכן. ילדה במעון חוזרת וקוראת לי, אבא, אתה מטומטם. בסדר. אני מכיל את זה. אני מסביר לה, מילה לא יפה, אבל היא עדיין לא יכולה אפילו להבין מה זה מילה לא יפה. קח את הדוגמה הזאת. בסדר? יש לי ילדה, ברוך השם, חוזרת מהמעון, כל פעם עם פנינים חדשות. שבוע אמרה לי, תסתום את הפה. אני באמת רציתי לשאול, כאילו, מאיפה היא שמעה את זה? אבל לא עשיתי חקירה גדולה. תסתום את הפה. עכשיו, היא מבינה בכלל מה זה לסתום את הפה? היא לא מבינה. היא לא מבינה. ההפך, אם אני אגיד לה, אל תגידי את זה יותר, היא תהיה איזה חמוד. אני אומר, סום את הפה, אבא מתרגש. אתה איתך אומר, סום את הפה. אבל אם היא כבר בת 14, אז זה כבר משהו אחר. עכשיו, אני לא אתן לה להגיד את המילה הזאת עד גיל 14. אני לאט לאט אסביר לה, לאט לאט. כשהיא תגיע לגיל 14, כן, היא כבר תהיה במקום שזה לא אומרים, נקודה. ואם אמרת את זה, זה מאוד חמור. כן, זהו, בגיל 14 כבר צמים כיפור. ואם לא צמת, כן, זה מאוד חמור. אחד הילדים שלי, לא יגיד לשים את הכיפה פה מאחור. אני קשה לי עם זה. אני גדלתי בבת ים, מי ששם את הכיפה פה מאחור, זה לא... כן. עכשיו, אני הרבה פעמים ניסיתי להזיז לו את הכיפה קדימה. והיא יורדת אחורה, קדימה. אז הזכרתי שכשאני הייתי בגיל שלו, הייתי הולך עם הכיפה פה. הייתי אז ככה בני עקיבא מורל עם הכיפה פה. ואבא שלי היה מזיז לי אותה לפה. ואמרתי, רגע, מתי הכיפה זזה? בשלב מסוים היא זזה לבד. עכשיו, זה דבר אחד. אמרתי, כאילו, מה אתה משגע אותו? דבר שני, אתה רואה משהו שהוא בכלל לא רואה. כי הוא לא מכיר את הארס הזה שאתה מדמיין בין... הוא לא מכיר את זה בכלל. הוא לא... מה אתה רוצה ממנו? הוא שם את הכיפה, כי נוחה לו, מה? נוח לו פה, מה אתה רוצה? אתה לפעמים מצייר בנפש שלך כל מיני ציורים, שמתוך הציורים הללו אתה בונה עולמות, הם בכלל לא קיימים אצל הילד שלך. לא קיימים. אתה עכשיו, הוא רואה שאתה לא מצחצח שיניים, אתה כבר מדמיין אותו עם בעיות שיניים, ובגיל 40, ושתלים, הוא לא שם. הוא במקום, בסדר, הוא ילמד לאט לאט. אז תזכיר לו. זה חלק מלחנך. טוב, אנחנו נסיים פה להפעם, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.